מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו היום לצידי אלעד ברנוי. ככה אנחנו סובבים תמיד, לא אני ואלעד ברנוי. זה ציטוט מתוך ספר. ככה אנחנו סובבים תמיד, אני סביבך ואת סביבי, שתי פלנטות ייחודיות, שתמיד נמשכות ולנצח דוחקות זו איזו. וכאשר יתקלו זו בזו, אז יוותר כלום. אולי רק הרפל, כפי שזה מתרחש למעלה. ככה בדיוק. את המילים האלה כותב זלמן שניאור, לאנה קפלן זינגר, בגרמנית, באחד מ-19 מכתבים אליה שנמצאו בזבונו על ידי דוקטור לינך נתנאל, שכותבת עליו כך. מכתביו של זלמן שניאור הם כמו כתיבה ספרותית המגששת אחר הקורא שלה, הנותר תמיד בלתי נראה, שכן הוא שוכן מצידה השני, החשוך של הכתיבה. כל זאת במסע נדון להיעלם, מסע על המכתבים האבודים של זלמן שניאור. זה ספר חדש שלה שיצא בהוצאת מאגנס, והוא מעין המשך קצר למונוגרפיה די אדירה שהיא פרסמה עליו לפני כ-4 שנים. המכתבים האלה, 3 מקבצי מכתבים ל3 נשים ב3 שפות, הגיעו לה אחרי כתיבת הספר הקודם, והיא גילתה, כמו שהיא כותבת, שהמכתבים האלה, זה ציטוט מתוך הספר, ניצבים בקו התפר בין הפרטי לציבורי, בין הממשי לבדיוני, בין ספרות להיסטוריה. ונדמה לי שבמידה מסוימת גם המסע הזאת יכולה להיות מתוארת ככה, בין ספרות להיסטוריה. דוקטור לילך נתנאל היא סופרת וחוקרת ספרות עברית, היא מלמדת בחוג לספרות באוניברסיטת בר אילן, הרומן האחרון שלה, עבודות וימים, יצא באפיק בשנה שעברה, ובמסע הזאת, נדמה לי, היא מנסה להגיד משהו על הספרות העברית בכלל, על הדרך שבה היא הייתה בזמנים ההם מפורקת, משוסעת לשפות שונות, למקומות שונים, ואולי גם על כולנו בכלל, על העם שלנו. שלום דוקטור לילך נתנאל.
צהריים טובים, יובל, אלעד, שלום. באמת אני לומדת זיכרונות, ואני לומדת היסטוריה וספרות יהודית, שהיא כמעט תמיד היסטוריה של מיעוט ושל נרדפים, ואני לא רוצה, יובל, אתה יודע שתמיד אני מתנהגת יפה.
את יכולה לא להתנהג יפה, זה בסדר.
אני חייבת לא להתנהג יפה, כי במיוחד ביום הזה ובמיוחד עכשיו, הבוקר, במחאה מולי, ראיתי שמפילים אדם מבוגר מעל גיל 70 על הארץ, ומאיימים לדרוס אישה שהיא אימא. ואני, זה בדיוק באותו נושא של היסטוריה יהודית ושל ספרות עברית. אני, תראו, אני בת 40 וקצת, אני, יש לי חיים אחד, אני חיה ברצועת החוף, כמה מקום בן אדם אחד תופס, כלום. אבל בגיל של הזיכרון שלי, שאני מכילה את הזיכרון של זלמן שניאור ושל פוגל ושל פרישמן ושל ביאליק, אני אומרת לכם, אני בת 150 או 170 שנה. אז לאישה זקנה כמוני אי אפשר לדבר בעברית על בעלי בית. אל תדברו בעברית על בעלי בית. אני לא, שלא יגידו לי בעברית להרוס כפר או לשרוף בתים של אנשים. אני עד כאן. אני מוכרחה לדבר את זה. אני מצטערת על כל השנים שהיה צריך להגיד את הדברים האלה ושתקתי. כנראה שהיינו צריכים להגיע לבוקר כזה ולמה שקורה כדי שאני אדבר. ואני מדברת ואני מנסה להגיד את זה בצורה הכי ברורה, וזה בדיוק אותו סיפור, כמו הסיפור של זלמן שניאור, שתכף נספר אותו, כן.
אז בואי נגיד, איך זה, את מדברת על אומה, על האומה של זלמן שניאור, שנאלצה להגר, שנאלצה לנדוד, שנפוצה לכל הרוחות, לכל השפות, ובעצם את אומרת, זה הסיפור של הספרות העברית, זה הסיפור שלנו, ואולי את, הדברים שאת אומרת עכשיו זה בגלל שסוף סוף התכנסנו לשפה אחת ולמקום אחד, ועכשיו את מרגישה שזה מתפרק.
אני מרגישה שהעמדות שיכולות לאמר בכל שפה, גם בלדינו וגם ביידיש וגם בערבית יהודית וגם בעברית וגם בערבית פלסטינית, בכל שפה ובכל תקופה היסטורית העמדות משתנות. מיעוט זה עמדה שכל אחד מאיתנו מאכלס מתישהו בחיים שלנו. אז כל דיבור הכוח והשיסוי של אזרחים אחד בשני, זה בדיוק הטעות הזאת, שמי שחושב שהוא בכוח, זו עמדה יציבה, זו לא עמדה יציבה אף פעם, אנחנו מתחלפים ונוסעים. הסיפור של הספרות העברית החדשה, בזה אני לומדת, הוא סיפור שמדגים, ותכף אני אגיד על הסיפור של שניהם, הוא מדגים איך עמדות מתחלפות. זלמן שניאור, היצירה שלו היא מסתרת על פני חצי מאה שנה. הוא מתחיל בסביבות 1900, מפרסם ספר שירים ראשון ב-1906, והספרים האחרונים שלו בפרוזה, סיפורים, יוצאים בשנות ה-50. אז זה ממש חצי מאה שנה שהאדם הזה כותב גם בעברית וגם ביידיש, והוא זז בתוך מציאות פוליטיות מאוד אלימות, של רדיפה, של שיסוי, של פליטות, שתי מלחמות עולם. מלחמת העולם הראשונה הוא היה נתין זר רוסי בברלין, התחילה מלחמת האזרחים אחרי המהפכה ב-1917 ברוסיה, שם הוא נולד והוא לא יכל היה יותר לחזור לרוסיה. אני קופצת קדימה, מלחמת העולם השנייה, הוא כבר עם משפחה, שני ילדים ואישה, והוא נמצא ליד פריז, וכל המשפחה נמלטה דרומה לספרד, ומשם הם עלו על ספינה שהובילה פליטים, ספינה של הג'וינט, הובילה פליטים אל ארצות הברית, וכך הם נמלטו מהמלחמה. ובאמת הספר הנוכחי, נדון להיעלם, שיצא בהוצאת מגנס בעריכת פרופסור יפעת וייס, הוא ספר על שמראה את ההיסטוריה שמאחורי הספרות. כשסיימתי לכתוב את המחקר הגדול על שני, הוא התקשרה אליי נוטריונית מספרד, שסיפרה לי שביתו של זלמן שניאור, שהייתה כבר אישה מבוגרת, נפטרה במדריד, והשאירה לי שלושה ארגזים של ארכיון. נסעתי, טסתי למחרת למדריד, ומצאתי שם את כל מה שהספרות משאירה בעולם. בעיקר מצאתי, ועל זה הספר, שלוש התכתבויות אינטימיות של שניאור. אתה הקראת בפתיח את ההתכתבות שלו עם ידידה או המאהבת שלו מברלין, שעקבותיה עבדו לו אחרי המלחמה. ההתכתבות המרכזית בעיניי, המסמך היפה ביותר, הוא המסמך של האימא שלו, מכתבים שאימא שלו שנשארה ברוסיה הלבנה, בעיר שקלוב, עיר ההולדת שלו, נשארה כל השנים שם, ושלחה מכתבים למערב, לילדים שלה שיגרו, שנדדו, ביניהם לשניאור. זה כ-40 מכתבים כתובים ביידיש, ותראה את היופי של ישראל, כי אני לא יכולתי לפענח כתב יד ביידיש של אישה יהודיה מרוסיה הלבנה. אז מצאתי בחור חרדי מבני ברק שהעתיק לי יידיש מכתב יד ליידיש במחשב, ואז גם לא יכולתי לפענח, יש לה כל מיני פתגמים שהם תרגומים מתוך התרבות הבלרוסית. אז היה בחור שעלה לארץ בשנות ה-90 מרוסיה שעזר לי לפענח. אז תראה איזה כוח זיכרון מוחזק כאן.
והעניין הוא, חלק מרכזי מהדבר הזה הוא באמת, זה נורא נורא חשוב שזה כתוב בשפות שונות לנשים שונות, כי מתגלה בהן גם, את מתכותבת איך סיטואציה אחת נכתבת אחרת כשזה בגרמנית, שזה לא השפה שהוא שלט בה בצורה מושלמת, לבין איך שהוא כותב ביידיש. ובעצם מתגלה פה, את יודעת, את מדברת על זיכרון ועל נרטיב, מתגלה פה שהוא עצמו מתאר את הנרטיב בצורה קצת שונה.
נכון, הגילוי הגדול של המכתבים האלה היה שאני מכירה את הדמיון של האיש הזה, אני יודעת על מה הוא התרפק, מה היו התשוקות שלו, לאן הלך הדמיון שלו, אבל לא הכרתי עד הסוף את הממשי שלו, את החיים הממשיים. ויש הצטלבות נורא כואבת בין הפרוזה שהוא כתב, הוא כתב מסכת שלמה של סיפורים מעיירת ההולדת שלו על משפחה עם דמות של אימא וילדים, זה סיפורי שקלוב או יהודי שקלוב זה נקרא, והוא כתב את זה במשך שנות ה-20 וה-30 ביידיש. ועם המציאה של המכתבים של האימא, אני מגלה שכל הזמן שהוא כותב ביידיש ומפרסם בעיתונות פרקים משקלוב שלפני המהפכה, על איך מכינים, איך האימא שמכינה ריבת קיץ, ואיך שולחים אותו לקנות יין לקידוש וכו' וכו', במשך כל הזמן שהוא כותב את זה על אותו שולחן כתיבה, נשלחים אליו מכתבים קוראי לב מהאימא שסובלת מעוני, מקור ובדידות, והיא כותבת לו, אתה מרשה לי לקרוא ביידיש משפט או שניים,
בוודאי,
משפט אחד.
בוודאי.
היא כותבת לו, איך כן דוס ניטפרשטיין, איך הוב דיר גשריבן, אז איך גי אוס פון הונגר, איך בין קרנק. היא כותבת לו, אני לא יכולה להבין אותך, למה אתה לא כותב לי? אני כתבתי לך הרי שאני מתה, אני מתה מרעב, אני חולה, אני מזדקנת כאן לבד. אז אני לא יודעת מה הוא השיב לה, אני לא יודעת אם הוא שלח לה את הכסף שהיא ביקשה, או אם היא בסוף היה לה יין לקידוש, או צרכי חג. אני רק שומעת את הקול של אישה שבדרך כלל היא לא עדה, אישה בודדה, ערירית, בפריפריה של האימפריה הרוסית, ושתי שכבות, השכבה הבדיונית של סיפורי שקלוב, שהוא עשה מהם גם הון בין שתי מלחמות עולם, הוא היה סופר יידיש פופולרי כמו שלום אש, אז בין השכבה, האהבה והמדויקת של הבדיון של סיפורי שקלוב, לבין המכתבים האלה בכתב היד של האימא שמתגלים עכשיו.
לילך, את מזהה דמיון או הבדל בין הכתיבה שלו הספרותית ובין איך שהוא כותב מכתבים? כי את יודעת, אני חושב על סופרים היום שכותבים אחד לשני נגיד, הם משתמשים, ואני מניח, בשפה מאוד יומיומית, אבל תמיד כשמסתכלים על המכתבים האלה מפעם, כל טקסט עומד בפני עצמו כטקסט ספרותי, מעניין אותי, מה הכי קרוב לשפה יומיומית נגיד שמצאת אצלו?
כן, וואו, זו שאלה מאוד מאוד יפה, אבל זה מצריך ממש דילוגים, כי המכתבים שמצאתי כתובים ביידיש, ברוסית, בצרפתית ובגרמנית. הגרמנית שלו הייתה גרועה, שלי יותר גרועה, אני לא יכולה להגיד על אחרים, אבל הוא היה אילג בגרמנית, היה לו קשה להתבטא. אני חושבת שההתכתבויות עם הבת שלו, זו ההתכתבות השלישית שמצאתי בצרפתית, הן יותר מביעות את מי שהוא היה. אני גם זוכרת כתבויות שלו בעברית וביידיש שאני מכירה ממקורות אחרים, ושני אור של הכתיבה של החיים עצמם היה איש קשה ולא נעים ומאיים, איש שאתה יודע שהוא כבר הרים פעם אחת את היד להקות, פעם אחת בחיים אולי יותר. בכתיבה הספרותית יש לו יותר חמלה.
המכתבים שלו לבת שלו קוראים את הלב, הוא בעצם קורע אותה, הוא אומר לה, נותן לה גט קריצות במובן מסוים, רק בגלל שהיא רוצה להיות רקדנית.
האמת היא שאני הבנתי שזה כיוון שהיא תאהבה ברקדן ספרדי.
אוקיי.
טוב כדי הלימודים, לא ש... אתה יודע.
בסדר.
לא, הוא כותב לה שם, את בחרת, תהיה רקדן... יש מכתב אחד פשוט שאימם אותי, הוא כאילו, את הולכת להיות רקדנית, הוא מדבר על זה כאילו בעצם היא הולכת להיות פרוצה או משהו כזה.
הוא אומר לה, את הולכת להיות רקדנית בנייט קלאב, באנגלית, הוא כותב את זה, כן.
הוא אומר לה, לא יהיה לך אבא ולא יהיה לך אמא. אם אתה עשה
נכון.
את זה.
נכון. אבל אני פגשתי אותה שנים ספורות לפני שהיא נפטרה. היא באה לארץ ופגשתי אותה במלון שלה, והיא אמרה לי, את אבא שלי תמיד אהבתי, את אמא שלי אף פעם לא הבנתי. כלומר, היא מבחינתה תמיד הייתה ילדה של אבא שלה, והם היו גם דומים אגב, פיזית מאוד. אבל כן, זה גם, אני חושבת שהתקופה ההיסטורית הזאת של סביב מלחמת העולם השנייה היא תקופה של קריאה בין הורים לילדים. גם שני הור עצמו היה קרוע מהורים. זו היסטוריה כזאת של נדודים ופליטות ואיראיות פוליטית שבעצם מחוללת מצב של קרע מאוד עמוק, שבו ילדים לא דומים יותר להורים שלהם, שילדות לא מדברות יותר באותה שפה כמו האבות שלהם. זה מצב של קרע, של חוסר רצף, זה נדודים, זה פליטות.
כן, זה המחיר שאנחנו יודעים שמגיע עם הגירה. דוקטור לילך נתנאל, נדון להיעלם, מסע על המכתבים העמודים של זלמן שניאור. נגענו רק בחלק מהדברים, יש שם דברים יפים ודברים עצובים, והכתיבה שלך על הדברים האלה היא יפה, יפה מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם. תודה רבה.